אנחנו בקטע האחרון של הסיפור. שהוא מתחיל להסביר את עצמו אחרי שהוא הזכיר כל כך הרבה פעמים שיש איזושהי בת מלכה שצריך לרפות אותה ורק הוא יכול לרפות אותה. הוא מתחיל לספר את הסיפור עצמו, מה קרה, כי יש מעשה, זה ממש בסוף הסיפור כבר. כי פעם אחת חשק מלך אחד בבת מלכה והשתדל בתחבולות לתופסה. כן, אנחנו מכירים את המלך זקן וכסיל. כן, המלך זקן וכסיל זה היצר הרע, זה קהלת. כמובן, זה מלך שהוא לא ישר, אם הוא עושה תחבולות. השתדל בתחבולות, לא כתוב כאן שהוא לקח אותה בכוח. הוא לקח אותה עם תחבולות. לתחבול תחבולות זאת אומרת שהוא עושה איזה מניפולציה, הוא גורם לה שהיא תאהב אותו והיא תלך אחריו, אבל זה שקט. עד אשר עלתה בידו ותפסה. פעם אחת חלם לו לאותו המלך שהיא עמדה עליו והרגה אותו, לא פחות. והקיץ, נכנס החלום בליבו וקרא לכל פותרי החלומות ופתרו לו כפשוטו, שהתקיים החלום כפשוטו, שהיא תהרוג אותו. מי שמכיר, יש אגדות, אגדות של פסח, שבסוף ליל הסדר יש את השיר בארמית על חד גדיה. בסוף שם בא הקדוש ברוך הוא ושוחט את מלאך המוות. זה לא מופיע בכל האגדות, יש הרבה אגדות שזה מופיע. יש פירוש מעניין על דברי חז"ל. חז"ל אמרו שאם בא יצר הרע להטריד את האדם, אז אחד יש כמה עצות נגדו. אחד מהעצות זה להזכיר לו את יום המיטה, כלומר להזכיר לו את יום המוות. מה המשמעות של להזכיר לו את יום המוות? שיגיע יום, פשוט יגיע יום שאני אמות, אז אני צריך לקחת בחשבון שאני לא חי לעולם, אני לא יכול לעשות שטויות לעולם. ויש פירוש מעניין שאומר להזכיר ליצר הרע את יום המוות שלו, שיגיע יום שהוא ימות. כי חז"ל אמרו, הוא השטן, הוא היצר הרע, הוא מלאך המוות, ובסוף הקדוש ברוך הוא ישחוט אותו. אז אם מזכירים לו את היום שהוא ימות, אז הוא מאבד את הביטחון, ואז יותר קל להתמודד איתו. מה פתאום שאנחנו נמות שהוא ימות? זאת אומרת, האדם באמת לא מת, מה שמת זה הגוף שלו. אדם שמת בעולם שלנו, הוא נולד בעולם העליון. אבל מי שבאמת ימות זה היצר הרע, בגלל שיש פסוק שם בישעיהו, את רוח הטומאה האדיר מן הארץ, ביחד עם האובות והעידונים, וכל זה מוזכר שם את רוח הטומאה האדיר מן הארץ. עכשיו, לפעמים זה בא להם בחלום. כאן מדובר על אותו מלך זקן וכסיל, אותה קליפה שהיא תופסת את בת המלך, בת מלכה כתוב כאן. בת מלכה זאת הנשמה, וכשהיצר הרע תופס את הנשמה ברשת שלו, אז למעשה יש כאן עיוות. זה יש לפעמים בחיים, אפשר לראות איך עם דבר כזה, שני אנשים נפגשים באיזו סיטואציה, נגיד עובדים ביחד. שני אנשים עובדים ביחד, עכשיו אחד הוא פועל ואחד הוא מנהל, אבל אם נסתכל לעומק, אז הפועל הפשוט הזה הוא בעצם הוא מלך, והמנהל הוא מלחך פנחה, הוא אחד כזה שקידמו אותו בגלל שהוא ידע להתחנף במקום הנכון. איזה יחסים התפתחו ביניהם? מה יחלום המנהל הזה בלילה? אתה תקרה שלו לקולטת את האמת. אי אפשר לשקר כל הזמן את כל המערכת, אפשר לשקר חיצוני. מה הוא יחלום בלילה? יחלום בלילה שהפועל הפך להיות מנהל ושהוא הפועל שלו, זה ברור. כאן במקרה שלנו, שהקליפה תופסת משהו, את הקדושה הכי עליונה, כי הנשמה זאת הקדושה הכי עליונה, ככל שנתאר עולמות וספירות והיכלות וגבוה מעל גבוה, ככל שיוודע לנו על איזשהו עולם יותר גבוה, תמיד הנשמות יותר גבוהות. תמיד, כי הכל נברא למען הנשמות. אז אם הוא תופס נשמה והוא בתחתית, להפך, הקליפה זה הדבר האחרון, כל העניין שלו זה השקר. כשהשקר שולט אז יש לו מקום, אבל ברגע שזה מתחיל להתמשך, שקר מצליח להיות חד פעמי, בתור מוצר חד פעמי הוא נהדר, אם אפשר להגיד עליו נהדר, הוא נוצא. אבל כשממשיכים לשרות עם שקר, אז הוא נחשף. ולהפך, אם ממשיכים לשרות עם בן אדם אמיתי, יש לפעמים שבן אדם אמיתי לא עושה רושם. הוא לגמרי לא עושה רושם. טמבל מוחלט. אבל כשמכירים אותו יותר, אז ככל שמכירים אותו יותר, האמת שלו מתגלה יותר. כאן השקר והאמת נפגשו יחד, אז השקר חולם שהאמת עומדת אותו. כשהאמת יתגלה, איזה מקום יהיה לשקר? והוא אבל לא יודע, הוא לא יודע שהוא השקר. מתי שהוא מתעורר מהחלום וההכרה שלו חוזרת, הוא לא יודע שהוא השקר ויהיה האמת. הוא המלך ויהיה המלכה, מה פתאום שהיא תהרוג אותו? הוא שם אותה על כיסא המלוכה. אז הוא קורא לפותרי החלומות, הם פתרו לו כפשוטו, שיתקיים החלום כפשוטו, שהיא תהרוג אותו. ולא יכול המלך לתת עיצה לנחשו מה לעשות. עכשיו, למעשה, אם הוא באמת מאמין להם, הוא צריך לקום ולהרוג אותה. אבל הוא לא יכול להרוג אותה, כי למה הוא תפס אותה? אנחנו צריכים להבין, כל העניין, דיברנו על זה כמה פעמים, כל העניין של יניקת החיצונים, מה שנקרא בקבלה, יניקת הקליפות. הקליפות יש להם יניקה מהקדושה כדי חיונם בצמצום. זה הלשון שכתוב בספרים. זאת אומרת, כמה שהם צריכים שיחיו ושלא ימות. אבל כשהם תופסים מהקדושה יותר, אז הם מתחילים לחיות הרבה יותר עם הרבה יותר תוקף. הם לא יכולים לוותר על הקדושה שהם תופסים. זה יוריד להם את ה... יוריד אותה. אז הוא לא יודע מה לעשות, יהרוג אותה, צער לו. ישלחה מעל פניו, זה חרה לו, כי איש אחר ייקחנה. וזה חרה לו מאוד. כי הוא ישתדל אחריה כל כך, ואתה תגוע ליד אחר, אז זה הוא לא יכול להסכים לזה. וגם, אם ישלחה ויבוא ותבוא ליד אחר, אתה בוודאי יכול להתקיים החלום שהיא תהרוג אותו, מאחר שיצא לאחר. פה בתוך הבית, אז יכול להיות, יש לה את הכוח שלה, אבל אם היא תתחתן עם מישהו אחר, יכול להיות אולי עם איזה מלך, כמו שהוא מלך, אז המלך הוא יהרוג אותו בשליחותה, מי יודע. יחזיקה אצלו, הוא מתיירא מחמת החלום, תהרוג אותו מתי שהוא לא יהיה מוכן, כנב. ולא ידע המלך מה לעשות. אז מה עושים כשלא יודעים מה לעשות? מחליטים לא להחליט. זה בדרך כלל, בפרט מי שלא מחפש את האמת עד הסוף, אז אל תיגעו במשיכה, את התאים הכל גרוע, הכל רגוע, זאת אומרת, זה באמת הכל רגוע, הכל גרוע. אבל בינתיים הכל רגוע, אז תשאיר את זה כך, אל תחטט יותר מדי, מי יודע איזה שגוצה מהבקבוק. סוגרים עיניים, יש את המחיים הפרטיים של כל אחד מאיתנו. אנחנו מנהלים פוליטיקה של בת היענה עם עצמנו. כאילו לא רוצים, יש כאילו איזה קופסה בצד שאם נפתח אותה אז נראה את האמת ונהיה מוכרחים להשקיע באמת. כל החיים שלנו השתנו, אנחנו נצטרך להתחיל לעבוד קשה. ואנחנו מאמינים ששם האמת נמצאת, אבל בואו לא נפתח אותה. נשאיר אותה אולי כשנזדקן, אני יודע מתי. תמיד דוחים. מה הוא כן היה יכול לעשות? מה הוא היה אמור לעשות באמת, בלי לפחד? מה האמת? מה הוא צריך לעשות דבר כזה שמהדבר הזה הוא, אין לו מה לפחד? כי זה האמת. מה הוא יכול לעשות? לרדת מכיסא המלוכה ולתת לה את המלוכה. היא המלכה האמיתית. הוא כלום. כל העניין שלו זה רק השקר. אבל את זהו, זה לא עולה בדעתו אחי, בגלל שהוא השקר. אז זה נשאר ככה. כשלא מחפשים את האמת, אז משאירים את זה ככה, לא פתור. כל דרך אחרת נסגרה בפניו. בין כך, מתקלקל האהבה שלה אצלו קצת קצת מחמת החלום. כן, היא מאיימת עכשיו, היא מאיימת על המציאות שלו. יש פסוק בספר איוב, חי בלה ויקענו מבטנו יורשנו אל. המקובלים דורשים את הפסוק הזה על יניקת הקליפות, שחי כפשוטו, חי זה כוח. יש מישהו, זאת אומרת מישהו תמה, מישהו, משהו, לא משנה, הרבה משהוים שהם בולעים הרבה כוח, עם חור שחור רוחני, שכל דבר שנכנס אליו הוא בולע. הוא בולע כמו הפרות הרזות של, בחלום של פרעה, הוא לא נדע כי באו אל קרבנה. ולכאורה זה הפסד גדול לקדושה, הקליפה בולעת את כל הניצוצות הקדושים, את כל הדברים הטובים. וחבקוק צועק, בתפילה לחבקוק הנביא, למה תחריש, הוא צועק אל השם, כבלה רשע צדיק ממנו. למה אתה שותק כשאותו אחד בולע? הוא בולע את הכל ואתה שותק. זה יכול להיות גם בתוך הנפש שלנו, שפתאום משתלט משהו לא מוגדר ולא מובן, ובולע כל חלקה טובה. זה קורה בעיקר בנפש. אבל מה שקורה, האמת והקדושה אף פעם לא מפסיקים להיות אמת ואף פעם לא מפסיקים להיות קדושה. אפילו מתי שבלעו אותה. אפשר לבלוע, זה כמו שבן אדם בולע דבר שלא מתאים לו. אז בדרך כלל זה נתקע לו בגרון, לפעמים הוא מצליח להוריד את זה לקיבה, וזה יושב שם, בסוף הוא יקיע את זה. וכשהוא יקיע את זה, הוא יקיע את כל הנשמה שלו. הוא יקיע כבר את הכל, הוא לא יקיע רק את זה. וזה ההמשך של הפסוק. חי בלע ויקיענו, מבטנו יורשנו אל. הקדוש ברוך הוא מוציא ממנו מהבטן שלו לא רק את מה שהוא בלע, אלא גם מה ששייך לו. זאת אומרת, הוא נשאר בסוף בלי כלום. זה בעצם המשמעות, שבזה שהוא תפס את הבת מלכה הזאת, בסוף הוא צריך למות. אם הוא לא היה תופס אותה, אז הוא היה יכול איכשהו להתקיים, אבל בגלל שהוא תפס אותה, אם היא עומדת לו בגרון, כמו שאומרים, לא לבלוע ולא להקים, עובדה שהוא לא יכול להחליט מה לעשות איתה. זה ממש, אתם רואים מישהו שבולע משהו, הוא לא יכול לזוז עם זה, אז הוא נחנק. בסוף הכוח שהיה לו גם אין לו, אין לו כלום. וההתחלה של זה מתחיל בזה שהוא מרגיש שזה הדבר שגומר אותו, אז הוא מפסיק לאהוב את הדבר הזה, הוא מפסיק לאהוב אותה. וכל פעם מתקלקל יותר ויותר, שככל שהוא פחות אוהב אותה, הוא פחות שולט עליה. הרי איך הוא לקח אותה? הוא לקח אותה בתחבולות, הוא לא לקח אותה בכוח. מה המשמעות של לקחת בתחבולות? אמרנו, הוא עשה מין מניפולציה כזאת שהיא תרגיש שהוא מאוד אוהב אותה, ואז הוא יכול לקחת אותה ולנצל אותה. עכשיו, כשהוא מפסיק לאהוב אותה, אז לאט לאט האחיזה שלו מתרופפת ומשתחררת ממנו. התחלה זה שהיא משתחררת ממנו, שמפסיק אצלה דמיון שער שהיא אוהבת אותו. הרי זה דמיון, היא באמת לא אוהבת אותו. הוא מצליח לשגע אותה. ברגע שהוא מצידו כבר לא נמשך אליה יותר, אז היא כבר לא נמשכת אליו יותר. מתקלקל אהבה אצלה בכל פעם יותר ויותר, עד שנעשה אצלה שנאה עליו, הוא ברחה מפניו. וזה ההשתחררות המלאה שלה. היא בורחת ממנו, אין לו שליטה יותר. אם נתאר את זה בנפש, למשל, שנאמר שבן אדם יש לו קדושה, יש לו קדושה עליונה, ובתוך הקדושה הרי יש כל מיני תכונות. התכונה של הקדושה עצמה זה הפסוק בלתי להשם לבדו. זה להקדיש, זה הקדושה, להקדיש זה תמיד להקדיש למשהו. להקדיש את החיים לאלוקים, זה הקדושה בעצמה. עכשיו יש לזה כל מיני צורות, זאת אומרת יש בזה תוקף, יש בזה אהבה, יש בזה רצינות, יש בזה הרבה דברים. אפשר לתאר את זה את כל העשר ספירות על העניין הזה של הקדושה. עכשיו כשהעניין הזה נופל בגלות, אז הוא נותן את התוקף שלו לכיוון אחר. במקום שהתוקף יהיה להשם לבדו, אז התוקף הופך להיות בענייני העולם הזה, או שהתוקף הולך להיות לעשות רע. כל המהפכנים הגדולים בהיסטוריה, רובם היו יהודים. פרויד היה יהודי, קארל מרקס היה יהודי, היו עוד כל מיני, טרוצקי היה יהודי. הגויים לא אהבו אותם כל כך, אבל לכל פנים הגויים לקדו מהם לעשות מהפכות. למה יהודי עושה מהפכות? כי הקדושה בוערת בו. היא בעצם אמורה לעשות מהפכה בעולם לכיוון הטוב. אבל להיות שלא מזהה את הכיוון, זה קדושה שנפלה בגלות, כמו הבת מלך, שאצל המלך הזה, אצל המלך הרמאי. אז עם הכוח שלו, עם הכוח של הקדושה, עם הכוח שלה, היא עושה דברים בשירותו של המלך הרמאי. זה נקרא שהקדושה היא בגלות. זה יכול להיות בתוכנו משהו כזה. יהודי הוא עקשן, אומרים שיהודים הוא עקשנים, עם כשעורף הוא. בזכות העם כשעורף הוא, אז אנחנו קיבלנו אנשים, ובזכות העם כשעורף הוא סלחו לנו. כי אנחנו יכולים לנצל את קשיות העורף לכל הכיוונים. כשהקדושה בגלות, גם קשיות העורף בגלות. אז אנחנו עקשנים על שטויות. כשמשתחררים כל ה... כשמשתחררים מהגלות הזאת, אז כל הכוחות עובדים נכון. אז ממילא כבר אין כוח, אין כוח לקליפה לשלוט יותר. זה המשמעות בסיפור שהיא ברחה ממנו. פתאום אין לו כוח עליה, זה נקרא לברוח. הוא ברחה מפנה. ושלח המלך אחריה לבקשה. ובאו והגידו לו שהיא נמצאת אצל מבצר של מים. יש כאן כמה אפשרויות איך לפרש את זה, אולי נקרא את זה בפנים, יש בלקוטי הלכות. כאלה, בלכות תולעים. בדיוק בלכות תולעים. יש שלושה מהלכים שונים איך לפרש כאן את הסיטואציה הזאת. לאן היא ברכה? מה זה המים האלה? אבל הדבר הראשון, שהוא מדבר במישור הפרטי של כל אדם, אז הוא אומר, המים זה התורה. אם פגע בך מנובל זה, משחרו לבית המדרש. איך כתוב שם, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. אתה רוצה להיפטר ממנו, תברח אל התורה, תברח. יש מבצר, היא נמצאת אצל מבצר של מים, אין מים אל התורה. כי יש מבצר של מים, ושם את 10 חומות זו לפני מזו, וכולן של מים. וגם הקרקע שהולכים שם בתוך המבצר היא גם כן של מים. וכן יש אילנות ופירות, הכל של מים. ויופי המבצר וגודל החידוש של זה המבצר, אין צורך לספר. כי בוודאי חידוש נפלא מאוד, מאחר שהוא מבצר של מים, מבצר של מים. לא רואים דבר כזה. ולהיכנס בתוך זה המבצר אי אפשר. כי יהיה נטבע במים מי שייכנס בו, מאחר שהוא קולו של מים. והבת מלכה הנ"ל כשברחה, באה עד אותו מבצר. והייתה הולכת שם סביב אותו המבצר של המים. היא גם יכלה להיכנס, יכלה לקבוע. והגידו למלך שהיא הולכת שם סביב אותו המבצר כנ"ל. והלך המלך וחילו לתפסה. כשראתה זאת הבת מלכה, היא השווה עצמה שתרוץ לתוך המבצר. זה ממש מזכיר את פרעה, כשרודף אחרי בני ישראל והם נכנסים למים, ואז הים נבקע, והוא תובע. כי היא רוצה יותר לקבוע במים משיתפוס אותה המלך ותהיה אצלו. וגם אולי אף על פי כן תנצל, ותוכל להיכנס לתוך המבצר של מים ענה. כשראה המלך כך, שהיא בורחת אל המים, אמר, מאחר שהוא כאב, להיות שכבר כאילו אין לו שום תקווה יותר להחזיר אותה אליו בדרכי שכנוע וכל זה, היא הולכת למסור את הנפש. זאת אומרת, כשהקליפות רואים שיהודים מוסר את נפשו, הם מתייאשים ממנו. אבל הם עדיין ממשיכים להילחם כדי להזיק לו. הם מתייאשים מלרכוש אותו לצידם. אבל להזיק זה עוד עניין. זה עוד תענוג גדול להזיק לשם להזיק. ראינו את זה בסיפור של החיגר, שהמשחק שלהם זה להזיק. אמר, מאחר שהוא כן, על כן ציווה לראות בה, לראות אותה, לראות בה. והיא תמות, תמות. והיו מורים אותה. והגיעו אליה כל 10 מיני חיצים שמשוכים ב10 מיני סמים כנ"ל. והיא ברחה לתוך המבצר הנ"ל, והיא לא טבעה, והיא נכנסה לתוכו, ועברה דרך השערים של החומות של מים, כי יש שם שערים באלה החומות של מים ענת, והיא עברה ונכנסה לתוך כל 10 חומות של המבצר של מים, עד שבאת לפנים ונפלה שם ונשארה חלשות. אומר הבעל אותו אחד שהוא בלי ידיים, הוא אומר אני רופא אותה, זאת אומרת אני מרפא אותה, היינו זה שהוא בלא ידיים ענב, מדוע אבא יכול לרפות אותה? כי מי שאין בידו כל 10 מיני צדקות ענב אינו יכול להיכנס לתוך כל 10 חומות, כי התבא שם במים. והמלך וחילו הענב רדפו אחריה ונטבעו במים, ואני יכול להיכנס לתוך 10 חומות של מים ענב. מהם החומות האלה? ואלה החומות של מים הם גלי היער שעמדו כחומה, והרוחות הם מעמידים גלי היער ומנסים אותה, ואלו הגלים שהם 10 חומות הם עומדים שם תמיד, עומדים תמיד שם, הרוחות הם מעמידים ומנסים את הגלים, ואני יכול להיכנס לתוך כל 10 חומות, ואני יכול לחזור ולמשוך ממנה בסוגריים, היינו מנבט מלכה על כל 10 מיני שיצים, ואני יודע כל 10 מיני דפקים על ידי 10 אצבעות, כי בכל אצבע ואצבע מ10 אצבעות יודעים דופק מיוחד מ10 מיני דפקים, ואני יכול לרפות אותה על ידי כל 10 מיני נגינה, ועל כן אני רופא אותה, נמצא שיש לי כוח כזה בידיי, ואתה אני נותן לכם זאת במתנה, ונעשה שם שמחה גדולה וחדווה רבה מאוד. עכשיו תראו, אני רוצה לקרוא קצת בפנים, כי זה באמת ארוך, ו... מה אני אעשה? אני לא מסוגל לזכור כל כך הרבה. זה יכול לקחת, יכול לקחת שיעור, יכול לקחת שניים גם. הוא כותב ככה, רבי נתן, זה שכתב את הסיפור, זה ששמע את הסיפור מרבי נחמן וכתב אותו. אז הוא כותב, סוד מעשה זו נעלם. והוא כותב עוד יותר, הוא אומר, נעלם מכל העולמות. פלא נפלא, סוד מעשה זו נעלם מכל העולמות, אך אף על פי כן יש לנו רשות לכל אחד ואחד לחפש ולבקש ברמזים, איזה רמזים, מה שנוכל למצוא. והעניין, מהם הרמזים שהוא מוצא? אז הוא הולך כאן בשלושה מהלכים שונים. נראה את האופן הראשון, כי הבת מלך היא בחינת נשמות ישראל שנקראת בת מלך. הוא מביא כמה פסוקים על זה שבני ישראל נקראים בשם בת מלך. ותפסה המלך זה היצר הרע, וגם על זה הוא מביא פסוק, את הפסוק שהזכרנו קודם, מלך זקן וכסיל, וראה בחלום שתהרגהו, כי הוא בעצמו, כלומר בפנימיותו, רואה ומבין שסוף כל סוף יתגברו נשמות ישראל עליו ויהרגו ויעבירו מן הארץ, בבחינת ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ. השם יתברך אומר את רוח הטומאה האוויר מן הארץ, אבל את הפרויקט הוא הטיל על צווארנו, אנחנו אמורים לבצע את זה, אנחנו הם אלה, אנחנו החיילים של הקדוש ברוך הוא, שנעביר את רוח הטומאה מן הארץ, וזהו בחינת שחיטת המלאך המוות שהוא היצר הרע, בחינת זובח תודה שדרשו רבותינו זכרונם לברכה, זה הזובח את יצרו. וחשב עליה המחשבות מה לעשות לה, ועל ידי זה נתקלקלה האהבה שביניהם וברכה מלפניו. היינו, מה פירוש? כי יצר הרע, אפילו כשנפש הישראל כבושה תחתיו, אפילו כשנפש הישראלי כבושה תחתיו, אפילו בזמן שהיא כבושה תחתיו, אפילו אז, מחמת שרואה שבסוף תתגבר עליו, מבחינה של, אפילו שהוא לא רואה, הוא מרגיש, כן, משהו בפנים, משהו מטרטר לו, הוא לא יודע אפילו להגיד את זה לעצמו, אבל הוא מרגיש שהמצב הזה הוא לא נכון וזה לא יישאר לעולם, בסוף היא תתגבר עליו. על ידי זה הוא מתחיל לחשוב מחשבות על הנפש מה לעשות לה, ועל ידי זה נתקלקלה האהבה שביניהם, כי בתחילה היה קצת אהבה והתקשרות בנפש הישראלי ובין היצר הרע, כי מעוצם גלותה שנכבשה בידו שכחה מעלתה עד שהיה לה קצת אהבה והתחברו לו. הוא כותב את זה בהרבה פעם, בהרבה מקומות, כותב את זה בליקוטי הלכות בעוד מקומות, כותב את זה אפילו בתוך תפילה בליקוטי תפילות, הוא מתפלל להשם שהנפש שלי לא תשכח את המעלה האמיתית שלה, וברגע שהיא שוכחת את המעלה האמיתית אז היא מתחברת לכל מיני דברים לא ראויים. אני מזכר את זה הרבה פעמים, רב שמחה בונה מפשיסחה אמר שהעוון הכי גדול של יהודי זה שהוא שוכח שהוא בן מלך, שכח מאיפה הוא בא, זה העבירה הכי גדולה שלו. אבל מחמת שהנפש ראתה והבינה שהוא חושב מחשבות אליה ורוצה לחלוטה לגמרי, על ידי זה התחילה להתגבר כנגדו. הסדר, מה שחזר לימדו אותנו, כתוב כך, כתוב שהיצר הרע לא בא לאדם להחטיא אותו בעבירות חמורות. איך הוא מחטיא אותו? הוא היום אומר לו עשה כך, הוא מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה. מה פירוש עשה כך? למה לא כתוב עשה זאת? מה זה עשה כך? עשה זאת זה שאומר לו מיד בהתחלה, אומר לו כבר מה לעשות. הוא לא מתחיל בתחילה להגיד לו מה לעשות. הוא אומר, אתה יודע מה? תעשה את מה שאתה עושה. זאת, המעשה הזה שאתה עושה, תמשיך לעשות. גם אני מסכים. הוא מתיידד איתו. הוא מפעיל עליו קסמים. אחר כך, כשהוא מתרגל אליו, אז הוא מתחיל להגיד לו, תעשה, זאת אומרת, עשה כך, תעשה את מה שאתה עושה. אחר כך הוא מתחיל להגיד לו, עשה זאת. אחר כך הוא מתחיל להגיד לו, עבירות יותר חמורות, יותר חמורות. עד שבסוף הוא אומר לך עבוד עבודה זרה. עכשיו, מה קורה כשהוא אומר לך עבוד עבודה זרה? זה מתחלק לשניים. יש לפעמים שבן אדם כל כך שקוע, שהוא כבר לא ערני יותר. שבדל גדול עם הדרישה לעבוד עבודה זרה באה מבפנים או מבחוץ. כי באה מבחוץ, גורם חיצוני, בדרך כלל זה יוצר אצלנו ריאקציה חזקה והתנגדות. סיפרו הרבה אנשים שהיו בכל מיני מקומות, שברגע שהם היו צריכים לעשות את הצעד האחרון, אז זה קפצו להם הפיוזים, הם ברחו משם. מה קורה כשזה בא מבפנים? כשזה בא מבפנים זה הרבה יותר קשה להתגבר. כשזה בא מבפנים זה כבר סימן שיש צורך שזה יגיע. אחרת זה לא היה מגיע מבפנים. זה בא מבחוץ, בסדר. עשיתי טיול בעולם, הגעתי לאיזה מזר והסבירו לי שהדרך הרצו שאני שם משתחווה למשהו ואני אקבל אותו עליי כלא יודע. אז קפצו לי הפיוזים, כי לא תכננתי דבר כזה. אבל כשזה בא לי בפנים, אז אחרי דרך ארוכה שאני מנסה, ואני מתעצל, ולא הולך לי, וכל מיני כאלה, ואני צריך איזה לגיטימציה בשביל להיות במקום שאני נמצא. אני נמצא במקום לא טוב. כל זמן שאני יהודי, אני מסמן את המקום שלי כמקום לא טוב. כמה זמן אני יכול להיות במקום שאני חושב עליו שהוא לא טוב? אז אולי נזרוק את היהדות. אם היא כל כך עושה לי לא טוב, אז נזרוק אותה. במקום לזרוק, במקום לקפוץ את תוך האש, נזרוק את הספר שכתוב שם, שצריך לקפוץ את תוך האש, נזרוק את הספר לאש. לא צריך. זאת אומרת, כשזה בא מבפנים זה הרבה יותר קשה. עכשיו, כל הזמן שהוא אוהב אותה, והוא עונה על הצרכים שלה, ההידרדרות שלה היא תהליך פנימי שלה. אז היא לא תפסת את עצמה. אבל ברגע שיש כאן התערבות של גורם חיצוני, שזה החלום, הוא חולם שהיא עתידה להרוג אותו. פתאום הוא מחמיץ לפנים. עכשיו כבר את המוטיבציה הפשוטה שלה ללכת אחריו היא מאבדת. מה נשאר לה? נשאר לה רק הממלכה שלו, הכפייה. אז ככל שהיא עובדת עם זה יותר נמוך, אז היא יותר מתנגדת. יש לה התנגדות יותר חזקה. כי היא רואה שהוא מנתק אותה לגמרי, הוא לא רק מנתק אותה מפרטים, הוא מנתק אותה מהכל, מנתק אותה מהקדוש ברוך הוא. רוצה לחלוטה לגמרי חסי שלום, על ידי זה התחילה להתגבר כנגדו, ולחשוב מחשבות כנגדו איך להימלט ממנו. ונתקלקלה האהבה וההתחברות שביניהם עד שברחה מפניו. ואז הוא מביא, גם על זה הוא מביא פסוק, הוא מביא את הפסוק שכתוב בתרי עשר על ויברח יעקב משדה הרם, על הסיפור של יעקב שהוא ברח מלבן ובאחר אף לבן על יעקב תיבורי החוב. זאת אומרת שהסיפור הזה מרומז בתנך בכל מיני מקומות. מה זה היה הסיפור של יעקב? שהוא כלליות נפשות ישראל, כמו שכתוב במקום אחר. יש בזה גם בדרך הפשט וגם בדרך הרמז. בדרך הפשט יעקב ונשותיו ובניו זה היה עם ישראל באותו דור, אז כל עם ישראל ברח מלבן. ובדרך הרמז אז יש במקובלים כתוב שבתוך הצון של יעקב היו מגולגלים הנשמות הקדושות שהיו עתידים להיוולד במצרים בעם ישראל. בתוך הצון של יעקב הם נפלו לקליפות בחטאו של אדם הראשון והם נולדו בצונו של לבן, ויעקב עם ההסכמים שהוא עשה עם לבן הם עברו לרשותו של יעקב. ובצורה כזאת הוא הוציא אותם מהארם, מביא אותם לארץ כנען, זאת אומרת לארץ הקודש, וזה מעשה אבות סימן לבנים, שאותם נשמות אחר כך יבואו בנכדים של יעקב, והם ירדו למצרים, הם יצאו ממנו. יצאו ממנו. זאת אומרת שכל העניין של עם ישראל, בין בדרך הפשט ובין בדרך הרמז והקבלה והסוד, הכל היה בגלות אצל לבן. כמעט כל הילדים של יעקב נולדו אצל לבן, חוץ מבנימין, שזה אמרו אחר כך לצאצא של בנימין שהוא יכול להילחם עם עמלק יותר משל כולם, כי הוא נולד בארץ, אלא את הכוח של הארץ. אחר כך מרדכי שהיה מצאצאיו הכניע את המן שהיה מצאצאיו של עמלק. אבל על כל פנים, כל יתר השבטים נולדו בחוץ לארץ, הם היו בגלות, בגלות, תקשו אותם, הם היו בגלות אצל לבן. ויעקב ברח, יעקב ברח, למה? הוא ראה את פני לבן והנה איננו איתו כתמול שלשום, ממש כמו בסיפור שלהם. פתאום הוא רואה שהוא לא מסתכל עליה כמו תמיד. וזה אותו דבר מה שכתוב אחר כך ביציאת מצרים, ויוגד למלך מצרים כי ברח העם. ואז הוא מתחיל לרדוף אחריהם, וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום, מי ייתן לי עבר כיונה, ערופה ואשכונה, הנה הרחיק נדוד, אלין במדבר סלע. למה? כי היה במקום לא ראוי, היה במקום של רשעים, הוא רוצה לברוח משם. אחי שם נפלט לי. ולקח המלך כל חילותיו ורדף אחריה, שקיבץ היצר הרע כל חילותיו ורדף אחר הנפש הישראלי. יהודי רוצה ללכת על מסורת נפש, הוא רוצה, כמו שאומרים, להיפרד לשלום, אתה תהיה בעסקים שלך, אני אהיה בעסקים שלי, אני עסק איתך. לברוח מהיצר הרע זה לא בריחה, זה חשיפת השקר שלו. זה לא מה שקורה בפסיכולוגיה, בריחה, זה משהו אחר לחלוטין. יש עניין של להילחם איתו ויש עניין של לברוח ממנו. בדרך כלל כשנלחמים איתו אז מתרכזים בו, וכשמישהו נמצא במצב מאוד גרוע אז אסור לו אפילו להילחם איתו, הוא צריך פשוט להתנתק, לא לחשוב, לחשוב על דברים אחרים, לא לחשוב עד כמה הרע הוא רע, זה לא עניין. אז, אבל כשיהודי עושה את זה, אז הוא, בורא, הוא רודף אחריו. מה פרושו רודף אחריו? הוא צריך, הקליפה צריכה את היניקה מהקדושה. איך הקליפה יונקת מהקדושה? איך בן אדם מקבל כוח, אתם יודעים? בחברה, בין אנשים, איך הוא מקבל כוח? בן אדם שהוא בנמיכות רוח ולא עצור ובדיכאון, הוא רואה שכולם מתעניינים בו, כולם שמחים איתו, שכולם כועסים עליו אפילו, לא משנה, אז הוא מקבל המון כוח. חושבים עליו, מתרכזים בו, זה מעלה אותו. הקליפה עובדת בדיוק אותו דבר. גם אצל האדם, כשאנחנו מדברים, זה לא מצד הקדושה, התכונה הזאת, שאם מתרכזים בו, הוא מקבל את הכוח. כוח צריך לקבל מהשם יתברך, לא צריך לקבל כוח מבני אדם. אבל ככה זה הטבע של העולם. כל מה שאנחנו מתרכזים בו מקבל יותר כוח, תתרכזו בצמח הוא יגדל יותר מהר, זה לא ידוע. אבל הקליפה צריכה שיהודי יחשוב עליה, איך הוא יחשוב עליה? היא כל הזמן זורקת בו חיצים, זאת אומרת היא כל הזמן זורקת אחריו מחשבות, אפילו שהוא כבר כאילו גמר עומר להפסיק איתה, אבל היא לא מפסיקה איתו. אז הוא מקבץ כל חיותה ורודף אחריה, כי כל מה שהנפש מתגברת כנגדו, הוא מתגבר כנגדה, היצר הרע מתגבר חזרה. כמו שאמרו רז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ידוע למשל שכתוב בלקוטי מוהר"ן, כתוב בתניא, ששני אנשים נלחמים אחד עם השני, מתאבקים, אז ככל שאחד, דרך הנאבקים, ככל שאחד מתגבר, השני מתגבר יותר. אם אחד הוא הולך הצידה ויושב, אז הוא פחות פוחד, פחות מציק לו, מדי פעם הוא זורק עליו איזה אבן. אבל מתי שאחד מתגבר, השני מתגבר יותר. ככה זה בהתחלה, אבל אם רוצים להיפטר מהאויב, אז חייבים להתגבר, אין ברירה. צריך לקחת בחשבון שעוברים תקופה קשה. והיא השיגה אצל המבצר של מים שיש שם 10 חומות של מים, והיא ברחה לתוך המבצר הזה ועברה ונכנסה לתוך כל 10 חומות של מים עד שבאה לפנים. אומר רבי נתן, מים זה בחינת הדעת והתורה. הביטוי שמים שווים לדעת זה ביטוי של הרמב״ם בסוף הלכות מקוואות. הרמב״ם כותב, מה זה עניין של טבילה במים? הוא מזכיר את זה בהמשך. טבילה במים, מה זה עניין של טבילה במים? הוא אומר, טבילה במים זה חוק. אנחנו לא יודעים את הטעם מדוע המת מטמא או שרץ מת מטמא או נבלה מטמא ומדוע מים מטהרים, זה חוקה, אנחנו לא יודעים את הטעם. אבל יש בזה רמז. מהו הרמז? כשבן אדם טובל בתוך מי הדעת הטהור, או בתוך מי הדעת הוא נהיה טהור. יש לי כמה אפשרויות לברוס, לא זוכר במיוחד לנסה, אבל כל פנים, אם הוא טובל בדעת, בתוך מי הדעת שלו הוא הופך להיות טהור. הדעת נמשל למים. אנחנו רואים בגשמיות שמים מטהרים כל דבר, ובפרט אם תחשבו על משהו שקוף שהוא מתמלא לכלוך. אז אם מעבירים עליו מים, אז הוא חוזר להיות שקוף כמו שהוא היה. זה כל העניין של הטומאה. בכלל טומאה זה השורש של המילה טומאה, זה כמו זה תתמלם, תמום, תמום, תמם, הסמה של זה לא טומאה, זה לא פועל, זה שם, אבל יש לזה גם שורש. והמושג של לטמום זה לסתום, מזה באה מילה טמטום וכל כך יוצא בזה, זה סתימה. זאת אומרת, הטומאה סותמת מאיתנו לראות את המציאות כפי שהיא באמת. מהי המציאות כפי שהיא באמת? זה אפשר להבין יותר טוב מה זה טומאה וטהרה בכלל ברוחניות, בשורש. המציאות כפי שהיא באמת, אנחנו כולנו יודעים את זה היטב, המציאות כפי שהיא באמת היא כל כולה, אם אנחנו נלך ברחוב רגע או אפילו פה, אתם יודעים איזה משקל יש לנו על הראש עכשיו? למה זה לא נופל על הראש שלנו? מה קרה? משוקל, תכבד, יש כוח משיכה לכדור הארץ, מה קרה? למה זה לא נופל? אז אנחנו יכולים למלמל כמה חוקי הנדסה וכל מיני כאלה, אבל אם יבוא מישהו וישאל למה זה קיים בכלל, ונגיד לו אז, אז נוכל לגלגל עיניים ולהגיד חוקי הנדסה. לא נשאל למה זה, למה זה לא נופל, נשאל למה זה קיים. אבל מה האמת? האמת היא שזה סך הכל ביטוי של רצונו של הקדוש ברוך הוא, חוץ מזה שום דבר. עכשיו אפשר להסתכל ככה על המציאות, זה לא אומר שאנחנו נפסיק לראות את זה, אנחנו נראה את זה, אבל אנחנו גם נראה מלשון רואה אני את דבריך, לא דרך אישוני העיניים, אבל נראה בלב שלנו, בראיית הלב נראה שזה רצון השם. אפשר לחיות ככה, אבל אז אין טומאה, אז יש טהרה, וכמו שניקן את הזכוכית אפשר לראות את מה שמעבר השני. כשהטומאה משתלטת על האדם, הוא לא מסוגל לסגל לעצמו את ההסתכלות הזאת. יותר מדויק לומר, הוא לא מסוגל לגלות מתוכו את ההסתכלות. ההסתכלות קיימת, הוא לא מסוגל לגלות אותה כי השמשה שלו מלוכלכת. זה המושג של טומאה. עכשיו כמובן שלטהרה רוחנית זה לא מספיק טבילה במים. טבילה במים עוזרת לטהרה רוחנית, עוזרת הרבה לטהרה הרוחנית, אבל זה לא מספיק. הטהרה הרוחנית צריכה להיות במי הדעת, זה סוג אחד של מים. יש עוד דבר שנקרא מים, זה התורה. שאם מחברים את שני אלה, הם לומדים תורה ולומדים אותה עם דעת ומשתמשים בדעת, בעיקר אחרי שסוגרים את הספר, דיברנו על זה כמה פעמים, בעיקר עבודת האדם כשהוא לומד ומתי שהוא סוגר את הספר, אז הוא מתחיל לעבוד עם משהו קלט. אז הבן אדם הופך להיות טהור, ושם החיצים והבליסטראות של המלך הרע לא יכולים להגיע אליו. ומה זה החיצים והבליסטראות האלה? מה זה? זה מחשבות. תחשבו שמישהו יציף את הארץ עם פרסומת פרסומת עם גימיקים, עם צבעים ועם צלילים ועם הכל, מה תהיה הפרסומת ששתיים ועוד שתיים זה חמש? איזה מניפולציות שהוא לא יעשה, כמה פסיכולוגים שהוא ייקח, זה לא ייכנס. לא ייכנס. שתיים ושתיים זה לא חמש, גמרנו. אפשר להתווכח עם זה, זה לא נושא לוויכוח. זאת אומרת, אפשר לזרוק חיצים ובמספרות של מחשבות בתוך המוח שלנו. אם אנחנו לא קשרים לקלוט אותם, אם זה לא נדבק אלינו, זה לא ידבק. ברגע שיהודי נכנס לתוך המים, הוא נכנס לתוך הדעת התאורה, אז החיצים והמסתרעות של היצר הרע, המחשבות יגיעו, הוא יתייחס אליהן כאל קוריוזים. הם יצחיקו אותו, הם יתפוגגו ברגע שהם יגעו בו. זה לא שהוא לא, הוא יזריקו לו מחשבות, הוא יקבל את המחשבה והוא יחייך. כמו שמחייכים לשם החוכמה של ילד קטן. אז לכן היא ברחה לתוך המים. במים אי אפשר לתפוס אותה. ככה היא חשבה. בסוף החיצים כן תפסו אותה, היא התעלפה, והחיצים הזיקו לה. המים האמיתיים התגלו לעתיד לבוא. יש אגדת חז"ל שהקדוש ברוך הוא עתיד לחדש את עולמו, אז כל העולם יהיה מלא מים. וזה בעצם, מקופל בתוך הפסוק, כי מלא הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. אז שם הכוונה לדעת. והדעת ההיא שהיא טוטלית לגמרי, שם באמת היצר הרע מתבטל. אבל עכשיו, אפילו אם אנחנו בתוך הדעת, ואפילו אם אנחנו נכנסים לתוך מבצרים של מים, כן, בתוך התורה ובתוך הדעת, עדיין אין לנו תעודת ביטוח של היצר הרע התפוגגו מיד שיכנסו אלינו. מדוע? כי לבן אדם יש הרבה מצבים. יש לו מצבים שבהם הוא באופטימליות שלו. יש מצבים שבהם הוא בדאון, הוא למטה. ובדרך כלל, מתי תופסים את הבן אדם, זה נראה כמו חוק מרפי כזה, מתי תופסים את הבן אדם כל הבעיות, מתי שהוא למטה. אז היה צורך לנת בפסטרמפ על החוק הזה. מתי שאנחנו למטה, ואז אנחנו, למרות שאנחנו לומדים הרבה ומתפללים הרבה והכל, ויש דת ויש תורה ויש זה, אבל לא יודע, אחרי שתי לילות לא לישון, אז הבן אדם הוא בלי דת. זה פשוט, כי הוא מלובש בגוף גשמי ואין מה לעשות. אז תופסים אותו שם, ושזה באמת המבצר לא עזר לה. החיצים נכנסו אליה, אז מגיע אותו אחד בלי הידיים. זאת אומרת, אותו אחד שאצלו הוא חי כבר כמו לעתיד לבוא. הוא חי בלי כוחי ועוצר ידי. דיברנו על זה כמה פעמים, כתוב צבדי צדוק הכהן מלובלין, הוא כותב שהיו צדיקים שלגביהם כבר הייתה ביאת משיח. הוא מביא דוגמה את רבי שמעון בר יוחאי, שהיה נרדף, הוא התחבא כדי לשרוד, הוא התחבא בתוך מערה 13 שנה וכל זה, ואף על פי כן הוא אומר, הוא היה בגלות הכי נוראית, תחת השלטון הכי חזק של הרומאים, אבל הוא היה בתכלית החירות, הוא לא היה באמת בגלות אצלו. מבחינת הגוף, מבחינה חיצונית הוא היה בגלות, אבל באמת הוא לא היה בגלות בכלל. אצלו היה העיר כל האור של בית המקדש, כל האור של משיח וכל, הוא רק כותב בסוף שזה עדיין לא בשלמות, כי לא כל היהודים הצטרפו אליו. כתוב לעתיד לבוא, אפילו בעלי חיים השתנו לתורה ונערו אליו כל גויים וכל זה, סימן שזה לא היה בשלמות. אם רק הוא, גם אצלו זה לא היה בשלמות, אבל לכל פנים יחסית. אז אם מגיע אחד כזה שהוא בלי ידיים, זאת אומרת הוא לגמרי בלי כוחי ועוצם ידי, הוא כבר מצידו, מצד הפרטיות שלו, הוא חי כמו לעתיד לבוא, אז הוא יכול לרפות את הבן אדם ולהוציא ממנו את החיצים. זאת אומרת צריך ללכת אחריו, צריך לשמוע מה שהוא אומר. במילים אחרות צריך להבין יותר טוב, חלק מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, זה נשמע כמו, לא יודע, זה נשמע לפעמים כמו לעשות דברים שבלתי אפשריים לחלוטין. מה אני מתכוון? מצד אחד הוא נתן לנו פחות מוגבלים, הוא נתן לנו תודעה שמזהה את הדברים ככה, כפי שרואים אותם. הדבר הזה נראה לי נחמד, הדבר הזה נראה לי פחות נחמד, ככה, לראות את הדברים ככה, זה התודעה, זה נקודת ההתחלה שלנו. מצד שני, הוא כותב לנו בתורה את האמת, שהאמת האמיתית היא שלא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם עמכם, וכל מה שאתם מתארים זה הכל טוטלי לגמרי, הוא לבדו ואין זו לכל. עכשיו אנחנו צריכים להכניס את הגדולה של התורה בתוך ההכרה הקטנה שלנו. צריך משפך, נכון? משהו כזה שיתמצם לנו. איפה רואים דבר כזה? זה מאוד קשה לקחת את זה מהספר ולמצוא בתוך הספר, בתוך התורה, למצוא שם את, את המעשה הטוב, את המצווה, את, את הפסוק, את המנגינה שיכולה להכניס לי הקטן את כל הגדולה הזאת, לבד לחפש את זה. עם הקטנות שלי לחפש את זה לבד זה מאוד קשה. אבל יש צדיקים שהם עבדו את השם מסירות נפש, והם הגיעו בכוח ממש, זה מסירות נפש, זה לא כמו למות על קידוש השם, זה לחיות על קידוש השם. זה הרבה יותר קשה, כי למות מתים פעם אחת, ולחיות זה יום יומי. אלה הגיעו למקום, הם בחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע לשמיים. זאת אומרת, הם נמצאים איתנו, מדברים בשפה שלנו, מדברים אלינו, אנחנו יכולים לראות אותם, זה מצד אחד, והם יכולים לכתוב ספר ברמה כזאת שאנחנו נוכל להבין אותו, ומצד שני ראשו מגיע השמיימה, הוא בפנימיות נפשו בהכרה שלו, לא בעל הכרה, גם בהכרה הוא רואה את הכל נכון. עכשיו אם אנחנו הולכים אחרי הדרכה של מישהו כזה, אז הרי בכל הדרכה ובכל לימוד, בכל דבר, יש שם את הכל. אפשר לתת לזה דוגמה, אני אתן לך דוגמה מה אני מתכוון. תראו לעצמכם, אבא לומד עם ילד, ילד קטן, הוא לומד איתו. נגיד שהילד הוא כבר לומד תורה, שהוא לומד משנה או משהו כזה, והאבא הוא תלמיד חכם גדול. תראו לעצמכם שהאבא הוא גאון הדור, הוא גדול הדור, והוא צריך ללמוד עם ילד בן 7, בן 8. זה ברור שאם האבא יפתח את הפה שלו ויגיד לו את כל מה שיש בתוך העניין, אז הילד לא ידע כלום. זה ברור. אז האבא כאילו עושה בתוך עצמו שתי קומות, והוא מסלק כלפי מעלה את כל הידע שלו בעניין הזה, והוא משאיר רק את הרובד הפשוט, את מה שאפשר לתת לילד. אבל יש הבדל גדול, הילד הזה עצמו, אם הוא ישמע את הפשטות הזאת מאבא שלו, או שהוא ישמע את זה ממישהו שיודע, מחבר גדול שלו, מחבר משתי כיתות מעליו, שהוא יודע רק את הפשטות, הבדל עצור. אותו אחד שיודע רק את הפשט, קודם כל יכול לטעות, כן? אבל, ואי אפשר גם, אם אנחנו נקליט את שניהם, נקליט איך שהאבא לומד איתו ונקליט איך שחבר לומד איתו, הבן הזה ישמור את שתי הקלטות ויפתח אותם עוד 40-50 שנה, שהוא בעצמו יהיה גדול בתורה כמו אבא שלו, והוא יאזין לשני הקלטות, איך החבר למד איתו ואיך האבא למד איתו. בתוך הדיבורים של האבא הוא יראה את כל העומק, כי האבא דיבר בצורה כזאת שזה יתאים לכל מה שכתוב. הוא לא אמר את זה, אבל הוא גם לא אמר, זה מתאים עם זה בלי להגיד את זה. זה ברור. ככה גם הצדיק עושה איתנו, הוא אומר לנו משהו, יודע, הוא עושה צדקה לפני התפילה, יודע איך כתוב, וכל התחלה חדשה צריכה להיות עם צדקה, אפילו פרוטה, או אני יודע מה הוא אומר לה, לך תתבודד, זה עמידה פשוטה, כל אחד יכול להמציא את זה, גם אחד שהוא שתי כיתות מעלינו גם יכול להגיד חוכמה כזאת. אבל כשמסתכלים, יש לפעמים, יש מקומות שזה גלוי, שאנחנו יודעים, שגילו לנו, שרואים איזה משהו שאפשר להגיד, בסדר, יש כאן קצת תורה, יש כאן קצת פסיכולוגיה, אולי יש כאן קצת חוכמת חיים, אבל כשמסתכלים יותר לעומק, אז רואים שיש שם את כל הסודות הנפלאים של הארי הקדוש ושל ספר הכוונות וכל מיני דברים כאלה, בתוך כל הדברים הפשוטים האלה. עכשיו, למה אומרים את הדברים הפשוטים ואנחנו עושים אותם? וכשאנחנו עושים אותם בגלל שבאמת יש שם את כל העומק, אז אנחנו עם זה מתרוממים ויכולים להגיע גם לאותו מקום שהחיצים כבר לא יכולים לעבוד עליהם. בצורה כזאת אותו אחד בלי ידיים מרפא את הבת מלכה. כשהוא נכנס לתוך המקומות האלה, לתוך החומה של המים, אז החומה של המים הופכת להיות לאט לאט המים של העתיד לבוא. במים של העתיד לבוא כבר אין כוח יותר לכל החיצים. אז הוא מדבר עכשיו, הוא אומר שמים זה הדעת והתורה שנקראים מים, כמו שנאמר הוא מלא הארץ דעה את השם כמים לים החסים, כמו שכתוב הוא כל צמא לכל המים, ושם הם 10 חומות של מים, זה בחינת כלל התורה שכלולה מעשרת הדיברות, שהם בחינת 10 מדרגות של נבואה. הנביא יכול לקבל את הנבואה שלו בכל אחת מהספירות, ואי אפשר להיכנס למימי הדעת לדעת את השם כי אם על ידי התורה. הדרך, התורה עצמה היא מין משפך כזה כמו שדיברנו, כל מילה בתורה היא עוברת את כל העולמות, בפנימיותה יש את האינסוף, בקצה התחתון שלה אפשר ללמוד אותה עם ילדים קטנים. שום בחינת חומות מחיצות בתוך מימי הדעת השוטפים קיים, שכל מי שנכנס בהם נטבע בהם. אם בן אדם ירצה לקבל את הדעת בלי הצמצום של התורה, אז זה כמו שהאבא יפתח את הפה ויגיד לילד את כל מה שהוא יודע, הילד יטבע שם. כי מחמת ריבוי הדעת אי אפשר לקבלו, ואי אפשר להיכנס לדעת את השם מחמת בחינת ריבוי אור, כי ריבוי השמן גורם כיבוי הנר כידוע, כי אם על ידי כוח התורה. ומה, מאיזה כוח יש בתורה שהוא מצמצם לנו את הכל, שיסודה אמונה, בחינת כל מצוותיך האמונה, ואמונה נקראת חומה, כמו שנאמר אני חומה או פירוש רש"י שחזקה באמונתה כחומה. ומישהו בכלל קבלת התורה שיודע מעצמו או קיבל מרבותיו דרכי השערים של אלו החומות של מים שהם דרכי התורה, הוא יכול להיכנס בהם לכל 10 חומות עד בפנים, עד לפני ולפנים. אבל מי שאינו יודע דרכי התורה ונכנס לתוך ים החוכמה והדעת ולא התורה, הוא נטבע ונשקע שם עדי עובד. אז זה כאן נעצור, אולי נמשיך את זה פעם הבאה, אולי לא, אני לא יודע, אבל ודאי שלא גמרנו להסביר את הסיפור. שם יעזור, ניגע במים האלה פעם, איך שלא יהיה.